החיים ועל המוות. עורכת ומגישה דפנה לוי. תלמה אליגון חגגה השבוע יום הולדת 80. רשימת השירים שכתבה והלחינה ארוכה מכדי למנות בפודקאסט אחד, אבל השיר הראשון שכתבה בגיל 18, אחרי שאביה מת בזרועותיה ממש, הוא כנראה המפורסם שבהם. זה השיר שנפתח בשורה "לאבא שלי יש סולם". אחריו הגיעו להיטים רבים מאוד, ובהם "אבשלום", "איפה את אהובה", "כן כן לא אז לא", "רקפת", "יונה עם מלא של זית", אין לך מה לדאוג וגשם בעיתו. תלמה, ששימשה במשך שנים מנהלת אמנותית ומפיקה בחברת תקליטים, חתומה על עשרות אלבומים הנחשבים לאוצרות מוזיקליים של התרבות העברית, על תקליטי ילדים רבים לא פחות, וגם על עברית לשתי אופרות ועל תרגומי ספרים מצרפתית ומאנגלית. בשיחה שלנו קל להרגיש באנרגיה העצומה שלה, שכנראה לא התעממה בכלל עם השנים. והיא באה לידי ביטוי בכמה וכמה שירים שתלמה הסכימה לשיר בביצוע חי, בתנאי שדה מאוד מאוד מאולתרים.
הייתי נערה, אני מנסה לחשוב בת כמה הייתי בדיוק, אני הייתי בהתחלת שמינית. אני הייתי קרובה ל-18. זה היה בסוכות, בחגים, זה היה משהו בחגים. אז אני, זה לפי זה, זה עוד חצי שנה, אני הייתי כבר בת 18, לפי ה...
סיכמנו שאת ילידת אפריל.
שאני ילידת אפריל. אז אני חושבת שהמדויק, שאני אף פעם לא ידעתי בדיוק להגיד, אז זה המדויק שלי, 17.5. כי הייתי עוד בתיכון.
כן.
איך אני זוכרת? כי מישהו הזכיר לי ואמר, אני לא זוכרת מי, שהם היו בשוק, זה הייתה לוויה ראשונה שהם היו בה.
הילדים מהכיתה.
כן. ואז לא היו כל כך הרבה מתים, כי היינו בעולם קצת נורמלי. אז הוא אמר, אני הייתי בשוק, כי זה הייתה פעם ראשונה שאנחנו היינו בלוויה.
זה מפתיע רק בגלל שאתם עברתם את מלחמת השחרור כילדים, לא?
אני לא זוכרת שום דבר ממלחמת השחרור, כלום בכלום. אני הייתי בת 4, אני לא זוכרת... אני אחר כך זוכרת שהלכתי לבית ספר, אנחנו גרנו בארלוזורוב, לא בארלוזורוב, בדיזינגוף כמעט פינת ארלוזורוב, הייתי הולכת לבית חינוך בצפון, שאת מבינה כבר שאני מזרם העובדים.
כן.
הייתי עוברת את הכביש, את יודעת איפה שעכשיו בנו את הבניינים הגדולים שפעם היה שם?
החניון של דן.
החניון של דן.
כן.
היינו עוברים את החניון של דן, חוצים את בן יהודה, ושם עמד בית, שהוא היה כולו מופגז, מהמלחמה, ואני כל הזמן פחדתי לעבור על ידו. היה לו חורים כאלה, ופחדתי מהבית.
גדלתם ליד הים.
גדלתי ליד הים, וזה שגדלתי ליד הים, אני עושה קפיצה, אני אשגע לך את השכל.
לא נורא.
אני הכרתי את ריח הים מבית ספר, ושביקשו ממני לכתוב תוכנית, אני מדברת על הצריף של תמרי בטלוויזיה שהיה, אני מקמתי את הצריף של תמרי בשכונת מחלול, שהייתה על הים שם, כי זה הריח שאני זוכרת מהילדות שלי מבית ספר. אבל המפתיע בכל זה שיוסי גרבר היה תמרי, היה תמרי הנגר, עליו השלום, המסע הלוויה התחיל מהתיאטרון, ושם אני גיליתי שבילדותו הוא היה גר במחלול.
רגע, אז אם את המצאת את הצריף של תמרי, את גם המצאת את החתולה אזמרלדה.
נכון.
שקיוויתי למצוא פה, אבל אין לך בבית חתולים.
החתולה היא אצילה ואצילה.
כן, נכון.
זה כנראה עליי. לא, היא הייתה אזמרלדה, והחמור, בלעם, והצב, הפילוסוף.
כן.
שאומר, אני כאן, אני שם, אני בכל מקום שבעולם.
טוב, אם אנחנו כבר מדברים על כל תוכניות הילדים המיתולוגיות, אז את גם האישה שכתבה את ראש כרוב.
נכון.
ואת מה עוד? הייתה עוד אחת שזכרתי שמאוד...
חתול שמיל.
החתול שמיל.
החתול. החתול שמיל.
אבל תראי באיזה מהירות את ברחת לי מהסיפור על אבא שלך, ש...
לא, ברחתי. שלי... לא, בגלל הריח, בגלל הים.
אז הילדים מהכיתה שלך, שזאת הייתה לוויה הראשונה שהם היו בה, אבל בשבילך זה היה פי מיליון יותר דרמטי.
הרבה יותר דרמטי. זה קרה מול עיניי.
את יכולה לספר לי על זה?
תראי, אני שמעתי את הקולות שהוא עשה, אמא שלי במקרה לא הייתה בארץ. ואני שמעתי את הקולות של החרחורים ורצתי אליו, וניסיתי להציל אותו. היה לנו ולריאן בבית. אז לקחתי היה בזמנו, בחדר אמבטיה, היה כזאת הייתה תקופסה קטנה, והיו כמה דברים.
ארון תרופות.
ארון תרופות. אז מהארון הזה לקחתי את הווריאן, ודחפתי בכל מקום, אבל זה לא עזר. ואז אני הבנתי שהוא נפטר. יצאתי החוצה בריצה עם הפיג'מה, וירדתי במדרגות, ואמרתי, ואני זוכרת שאמרתי, אלוהים, אלוהים. ורצתי לשכנים, והם באו לעזור, אחר כך קרה מה שקרה, וזה היה הכל מאוד מאוד טראומטי. אמא שכבר הגיע אחרי יום, אז זה היה קשה מאוד. זה היה נורא והיום.
למה אלוהים אלוהים?
זה מעניין, כי אני לא מבית, אני בית חילוני. אבל זה מה שקרה, אז אני זוכרת שזה מה שעשיתי. עמדתי למדרגה, אני זוכרת את המדרגה. ועם פיג'מה, ואז רצתי לדוריס והשכנים שלנו.
ועל זה כמובן הייתי. כתבת את השיר הראשון שלך.
כתבתי את השיר, אבל אני לא חשבתי שזה על זה. זה ממש, גם כששאלו אותי אחרי הרבה שנים, אם כתבתי את זה, אז אמרתי, אני כתבתי שיר לילדים על אבא שלי, אבל לא הבנתי, באמת שלא הבנתי, זה אחרי חצי שנה בערך. ולא הבנתי שזה סוג של, שזה כאילו שיר זיכרון לאבא שלי. זה לא היה לי במודע.
אבל כשאת כותבת שיר על אבא שלך חודשים מספר אחרי שהוא מת, אז ברור לפחות שזה שיר געגועים.
ברור לפחות, אבל לא לי. אבל זה לא היה ברור לי. זאת אומרת, כתבתי את השיר, וכתבתי אותו באמת בראש, באוטובוס, ואני הלכתי וכל הדרך, ניסיתי לי שהשיר לא יברח לי. ואז הגעתי הביתה והעליתי אותו על הכתב, והראיתי אותו לאמא שלי. אמא שלי, אופרה ליגון, הייתה אשת מילים, מה שקוראים, היא הייתה עיתונאית, וכתבה סיפורים, ושירים.
ותרגמה,
כל מיני דברים. והיא ישר הבינה שזה שיר טוב.
כן.
היא עשתה את מה שהיה צריך לעשות איתו, וזה להעביר אותו, היא חשבה שהיא תעביר אותו לדליה פרידלנד. כי הייתה חברה שלה, וגם יפה ירקוני הייתה חברה שלה, אז דלי אמרה לה, אופרה לי, אני חושבת שאת צריכה להעביר את זה ליפה. אז היא באמת העבירה את זה ליפה, כי דלי אמרה, פרידלנד, המתוקה.
מי הלחין את זה?
היא מצאה מישהו, קוראים לו נמרוד טנה, הוא לא הלחין עוד הרבה שירים.
לאבא שלי יש סולם, מגיע כמעט עד שמיים, ואבא שלי פה רעב, אוכל ארוחה פעמיים, ואבא שלי הוא הטוב מכולם.
זה מגינה נהדרת, מצוינת.
זה נהיה שיר איקוני לגמרי.
זה איקוני לגמרי, והיא הייתה מפיקת על באופי, יפה ירקוני. כי היא כל כך אהבה את זה, אז אני חושבת שלא עבר זמן רב, וכבר הייתה מנגינה, וכבר היא נכנסה כבר לאולפן, והוציאו את אבא שלי.
וכבר אז את ידעת שיהיה לזה המשך? לא. שזה מה שאת הולכת לעשות?
לא, האמת היא שאני גם כתבתי כל הזמן, שהייתי בצופים, הייתי כותבת הרבה עוד אופרטות.
שגם בוצעו?
בוצעו בצופים. מה זה אופרטות? אני וגם עם אלונה טוראל, שהיינו חברות מאוד טובות, וגם דתיה בן דור, היינו שלישייה כזאת. אבל כתבנו, היו נורא מצחיקים, היה אצלנו איזה כנס, אז כולם זוכרים את כל המילים וזה, התחלתי לשחזר. כתבנו איזה...
את זוכרת מילים מהאופרטות האלה?
רותי שלחה לי, אז רותי, אחת מהכיתה, איך זה נקרא? על שלוש רווקות. נה 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 ויום אחד לא קטעתי בנות נתת רגע זה שיר הרווקות. איך זה הולך? כבר בנות 20 אנחנו, אף פעם לא הלכנו, אף פעם לא הלכנו עם בנים, משהו כזה. ואז אני, ניגשנו, אל השדחן הלכנו, למצוא כבר במזל טוב חתנים. יוסי הוא מחור רגון, דה 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 דה, משה זלמן יש לו השכלה, ומשהו אידיוטי לחלוטין, ו... בא ממקום לא ברור בכלל.
כן, למה שזה יסיק אתכם בצופים?
כן, אנחנו בנות 20. את מבינה? וזה הייתה לי אסתמה נורא קשה תמיד. אז כל טיול או מחנה נגמר בזה שבאו לבקר אותי, כי הייתי עם איזה 40 חום, מהזה, מהאסתמה, והייתי בלילות כמה מהאוהל, כי אז הייתי אלרגית לאבק הזה. ומתופפת עם עוד כמה יותר מבוגרים שישבו שם ושרים שירים. זה מה שאני זוכרת.
את למדת מוזיקה באותה תקופה?
לא, ניגנתי מגיל 9, הייתה לי מורה לפסנתר. היא עברה ברוסיה, היא הייתה בסיביר. אז היא סיפרה לי למשל שהבעל שלה, לא היה לה ילדים, היא אהבה אותי נורא, הבעל שלה היה מביא לה בכיס. חלב, כי היה כפו. היא הייתה נותנת לי כל פעם גם סוכריות בשיעור, והיא לקחה אותי לפרופסור, כי היא חשבה שאני נורא מוכשרת, ואני צריכה...
הפרופסור המוזיקולוג.
המוזיקולוג, כן. ובבית לא עשו מזה עניין, מהנגינה שלי. זאת אומרת, לא ישבו ואמרו, צריכה לנגן יותר, וזה לא. ואני באמת לא ניגנתי יותר, וזה... אבל למדתי. וגם היה לנו משחק בבית. המשחק בבית היה, אמא שלי, אני וגיורה, אחי, יושבים, יש שורה, וכל אחד כותב לשורה הזאת חרוזים.
למשל?
אני מתבייש להגיד את זה, כי זה אחד שאני זוכרת, הוא לריח שלך, הריח שלך לא מסריח, למשל, כן. היה אחד.
אבל זה לא מתחרז עם שום דבר.
מתחרז, אני כבר לא זוכרת. אני הייתי אשפית בחרוזים. כן. ידעתי לחרוז ולדבר בחריזה יותר טוב מה שאני נשבעת לך מילדות. זאת אומרת, אני כאילו נולדתי בתוך העברית.
טוב, זה לא מפתיע. לא אבא מפתיע. שלך היה מגדוד מגיני העברית.
נכון, איך את יודעת?
תחקיר, שורי בית.
אז את יודעת שאני לא ידעתי את זה, רק אחרי שהוא נפטר, הרבה שנים, על יד המעלית, ברמת אביב, איפה שגרנו, נפגש איתי אחד שגר ממולי, והוא אומר, תראות, אבא שלך ואבא שלי היו יחד בגדוד מגינה העברית.
ומה הוא ידע לספר לך על זה? מה הם עשו?
אני כבר קראתי אחר כך מה הם עשו. הם היו די פראיים, הם אפילו זרקו אבנים על מקומות שעשו משהו ביידיש או בשפה אחרת.
שזה קצת באמת מצחיק, בגלל שאחר כך אימא שלך כן התעסקה הרבה מאוד ביידיש.
ביידיש. זה מה שאני אומרת, שזה משהו, הדבר הזה שאבא שלי היה הליגה להגנת השפה העברית, ואחר כך אימא שלי טיפחה את היידיש, ואני גם שם, אחד המורים לימד אותי, ותרגמתי כל מיני שירים נורא יפה, וזה.
את היום יודעת יידיש?
אני קצת למדתי יידיש, אבל אני יכולה לספר, שכשנסענו פעם ראשונה, ליריד הספרים, שהקמנו הרי הוצאה, את כנרת.
ליריד בפרנקפורט.
בפרנקפורט. אז יורם ואני הלכנו למצוא מקום, מלון, מסעדה. פתאום אני מדברת. עכשיו.
גרמנית?
אני מדברת. אז הוא אומר לי, מאיפה את יודעת ככה לדבר? אמרתי לו, מה יידיש שאני לא יודעת? אני לא ידעתי יידיש, ושהיה צריך להסתדר, פתאום ידעתי את כל מה ש... סבתא שלי דיברה עברית יידיש קצת.
כן.
זאת אומרת, גם עם אמא שלי וזה, הם ידעו, אמא שידעת יידיש הייתה, והיא למדה פה מגיל 12. זה חזר אליה. אז העברית, תואר הלשון, הייתה מאוד מצויה אצלנו בבית. גם היו מצטטים כל הזמן תנ"ך. גדלתי באווירה עברית תורה.
כן.
סבא שלי היה מורה לעברית עוד ברוסיה, ואחיו היה מנהל גימנסיה עברית ברוסיה. זאת אומרת, הם ידעו עברית כבר שם. הם עלו הנה, הוא למד בגימנסיה הרצליה, אבא שלי. ואני יודעת שזה משהו מאוד מעניין, השילוב הזה. גם אמא שלי ידעה עברית היטב.
כן.
זה לא...
אבל מזה שלא ידעת על זה שאביך עסק בפעילויות האלה, זה אומר שלא דיברתם עליו הרבה אחרי מותו?
אף אחד לא סיפר לי את זה. אף אחד לא... אני לא יודעת, רק הבחור הזה. זו הייתה הפתעה טובה, אני מאוד אהבתי את זה, את הבשורה הזאת. כי אני גם למדתי לשון עברית באוניברסיטה. כן. לשון עברית ופילוסופיה.
ואחר כך למדת גם מוזיקה, ולמדת כן, כל מיני דברים.
כן, לא, אבל, ומה קרה? אני לא הלכתי לצבא. כן. בהתחלה. כי באתי ל... שבודקים את הכל, איך קוראים זה. אני עמדתי בתור עם המון המון בנות. עומדים ערומות, זה נורא והיום. ושאני הגעתי, אז רופאים בודקים אותך. אז הרופא אומר, הוא קרא לאחרים, לכל הסטודנטים שלו, בואו תשמעו חרחורים מכל הצדדים.
אצלך.
כן, זה היה, האסמה הייתה אקטיבית כל הזמן. אז הם אמרו לי, את רוצה ללכת לאוניברסיטה? אמרתי, בטח שאני אלך פעם לאוניברסיטה. אז הם אמרו, הכתיבו לי מכתב, שאני מבקשת ללכת לאוניברסיטה, לדחות, כאילו הם רצו דחיית לימודים, שאולי אני אהיה יותר טוב.
כי, שמצבך ישתפר,
החרחורי. בגלל החרחורי. בגלל שאסתמה זה לא משחרר. אני לא הייתי עוברת טירונות. לפי האוהל שאני מכירה מהצופים, הייתי גומרת בבית חולים כרגיל. אז...
אבל לימים יכולת לשיר, שרת במקהלה קלאסית.
אחרי זה.
שמעתי אותך עכשיו... שרה ומבצעת. אה, גם עכשיו את במקהלה?
אני במקהלה קלאסית. אני הלכתי לבית ספר, לבית ספר לשירת המקהלה. אבל זה כבר יותר מאוחר. שלחו לי שחרור. לימים פרצה מלחמת יום הכיפורים, ואחרי מלחמת יום הכיפורים, אני הבנתי שאו שאני אלך לצבא, או שאני אלך ליישוב ספר, כי החיים הנהדרים שלי, קצת כבר עבדתי בתקליטים גם, ותל אביבית כזאת, עם כל מה ש... עם כל הבונוסים וכל הזה, וחברת CBS, מפיקה של כל
הפי ובא,
וכל זה, הבנתי שצריך לעזור למדינה. וככה הצלחתי לסדר לי ג'וב, קצינת חינוך של חיל התותחנים, שלא היה להם קצין חינוך, כי זה חייל מסייע.
אוקיי.
הבנת?
לא. האמת היא
אם שזה. החייל מסייע, אז בכל מקום שהוא ישנו, הוא מצטרף או לפיקוד דרום, או לפיקוד צפון, או לפיקוד מרכז, אני יודעת. ואז יש קצין חינוך, שהוא אחראי גם על התותחנים ששם. אבל מאז שקרה מה שקרה לי, כבר יש לחיל התותחנים, קצין
רגע,
חינוך.
רגע, אז למרות הפטור שאת קיבלת משירות צבאי, התגייסת לצבא כן, אחרי המלחמה?
כן.
אבל חשבתי שאת כבר תרמת את שלך במלחמת יום כיפור, כשכתבת את שלחי לי תחתונים וגופיות.
נכון, אבל זה לא היה מספיק. לא, זה, אני גדלתי בבית שאמרו, חורבן בית שלישי, אמא שלי אמרה. גם, אני, גם כל הזמן, כל התקופה, אני התנדבתי לחינוכית, לטלוויזיה החינוכית,
כן.
לערוך תוכניות לילדים יומיות. אני הכנתי תוכנית כל יום, לא כמו שזה היה בחתול שמי וכל זה, שפעם בשלושה שבועות היה לוקח לי לעשות תוכנית וזה.
אז זאת הייתה מין התגייסות, התגייסות חברתית כזו.
התגייסות חברתית, כן. וניצלתי את הכוח שלי לזיכרון, בגלל שאני מאוד למסודרת, וכל מחברת שלי בבית ספר הפכה להיות מחברת כללית, שהתחילה יפה ונגמרה בכללית, אז זה שהייתי זוכרת שזה, הוא כך וכך, הייתי משיגה את כולם בטלפונים, אני זוכרת שהוא מכיר את הוא, ואמר זה על אמר, וזה גם ככה.
רגע, אבל מה עשית כשנהיית קצינת חינוך?
אז מה עשיתי? אז קודם קראו לי לקצין חינוך ראשי, שהיה שאול גבעולי, ואני חשבתי, עכשיו יתנו לי איזה קורס קטן, אז נכנסתי אליו, והוא דיבר איתי רגע, והוא אמר לי, תתני כוח במה שאת חזקה, שלום ובהצלחה. זה היה קורס החינוך שלי.
אוקיי.
את יודעת מה? א', אני לוקחת את זה לחיים, ב', הבנתי, ג', אהבתי.
מתי את הגעת לעבוד עם להקות צבאיות?
אני קצת עבדתי לפני, עבדתי עם פיקוד דרום.
אז כתבת להם את חול בקפה?
את חול בקפה.
אני חייבת לספר לך משהו על הדבר הזה. חול בקפה זה באמת תוכנית של להקת פיקוד דרום, שיש בה שיר אחרי שיר ושלאגר שם.
זה הכל אני.
כן, אני יודעת, בגלל זה אני מספרת לך את זה.
תודה.
אז אני זוכרת שאני בתור ילדה קטנה, אחד האחים שלי הביא את זה הביתה, ושמענו את זה צד א', צד ב', צד א', צד ב', יש שם את אבשלום, יש שם כל מיני
שלום שירים. שלום
נהדר. נהדרים, נהדרים, נהדרים. והיה שם את השיר, ויסעו ויחנו.
ויצמן היה חלוץ, אני קוראת לזה. ויצמן היה חלוץ, כי לא שומעים ויסעו ויחנו, נכון?
את עכשיו גזלת
לא, לי. לא, צפרי, צפרי.
אצלנו בבית,
מה אמרו?
היו שרים, לוויסל הייתה חנות.
ואני שרתי, ויצמן היה חלוץ. לוויסל?
הייתה חנות.
נורדנו. אני צודקת.
כן, אבל זה את כתב.
לא, אני כתבתי וייסו ויחנו.
אני יודעת, אני יודעת.
של קובי ושרת שוט. שיר נהדר. אני שרתי ויצמן היה חלוץ. אני אספר משהו לא קשור. את זוכרת שהיה אחד פרקש שכולנו פחדנו ממנו? או שאת לא הכרת אותו? הפושע אחד פרקש, חיפשו אותו.
נחמן פרקש, נחמן. בטח.
אז היה שיר שלמדנו בבית ספר עממי. רגבי הפרקשים. ואני חשבתי שזה רגבים של הפרקשים האלה. הפושעים. כן. אני פחדתי ממנו, כולנו פחדנו ממנו, מסכן.
רגע, אבל בואי נחזור טיפה אחורה עוד.
את צריכה לשלוט במצב.
יפה. אז נעשה קפיצה אחורה.
כן.
ונחזור לנעורים. הבית בטח נורא נורא משתנה כשאבא פתאום מת.
הבית משתנה מאוד. חלוקת התפקידים גם משתנה לגמרי. את כל הפונקציות מחלקים אחרת. אני למשל לקחתי אחריות על הבית. כאילו אני עכשיו רוחת. אני נהייתי מנקה, מסדרת, עושה את זה.
אמא שלך הייתה אשת קריירה ממש, נכון?
הייתה אשת קריירה, אבל היא לקחה למשל, אבא שלי נשארו עבודות, הוא היה מודד. היה לנו משרד מדידות, הוא היה המודד הראשי של הבריטים, אבל אז הם סימנו את כל הגבולות ואת כל המפות של הארץ. אז אמא שלי גם עבדה איתו הרבה פעמים, אז היא לקחה על עצמה להמשיך לתמור כל מיני
פרויקטים
שהוא השאיר.
אבל היא הרי עשתה מיליון דברים, אז היא הייתה כתבת צבאית, שזה דבר שלא
כן,
נשמע
עליו. לא נשמע.
בארץ אישה כתבת כן. צבאית, שממש הלכה עם הכוחות.
היא הלכה עם הכוחות.
מקומות, היא כתבה טור לנשים.
היא כתבה טור, כתיבה כזאת אישית, זה לא היה אז מקובל. והיו לה המון כתבות גדולות על אנשים, גם נניח סתם דניקי, אני יכולה להגיד לך, או אני לא תקום,
בשבי כמובן, סינגר.
על, בשבי סינגר, הוא נתן לה את הזכויות לכל הספרים לעשות בארץ, לא שהיא עשתה את זה, אבל הוא נתן לה, הם היו חברים מאוד טובים.
כן, איך הם הגיעו להיות חברים?
כי ראיינה אותו, בניו יורק אני חושבת, הוא היה טיפוס טיפוס בשביס.
היא הייתה מין מודל כזה שלך, לאישה כזאת שיכולה לעשות הכל?
א', אני חושבת שהיא באמת הייתה מודל שלי, אני חשבתי שהיא כל יכולה בכלל. מה זאת אומרת? למשל, כבר כשהייתי נשואה, אני חוזרת, אז צלצלתי ליורם בעלי, ואמרתי לו שהיא פטרת את האיש של הביטוח או משהו, כי הוא הצבן אותי, אז אני ישר מבקשת. אז אמר לי, אבל אני לא יכול, ואני לא זה, וכל מיני שטויות כאלה. אז צלצלתי לאמא שלי, שהיא תפטר אותו, אז היא אמרה, אני עושה את זה מחר, טלינקה. זה הכל ככה. זה, אמרתי לה, למה אתה לא יכול לעשות אותו דבר? מה היא עשתה את זה מחר? היא הרגיעה אותי. אבל חשבתי שכולם יכולים, שהיא יכולה לפטר גם. מכל צד חשבתי שאפשר, שיש לי אמא, שיכולה לסדר את הכל. הבנת?
כן, באיזה מקומות באמת זה בא לידי ביטוי שהיא באמת סדרה את הכל? כי היא נשארה אלמנה צעירה עם שני ילדים.
כן, אני אתן דוגמה, את יודעת.
רגע, את לקחת על עצמך את... האחריות על הבית, ואח כן. שלך מה?
היו לנו הרבה בעיות בתוך המשפחה, היה כל מיני מלחמות ירושה, לא לדבר על זה יותר מדי, ואח שלי, אמא שלי, הוא היה בבית ספר, והוא היה לה מאוד קשה, כי בבית היה עם הסבתא והדודה, והיינו מדברים וחושבים מה לעשות, וזה.
הם כולם גרו בסביבה?
לא, אבל הם היו, בכלל לא, אבל הם היו באים הרבה. מאמא זה מאמא, סבתא okay. שלי יקראו לה מאמא. והסבתא השנייה קראו אימא גדולה.
אז אח שלך לקח את תפקיד הגישור אליהם?
לא, הוא היה קטן יותר, אז היה בבית ספר, הוא היה עסוק יותר מדי במה שקורה בבית, זה לא היה לו טוב. היא עשתה צעד מאוד חכם, ושלחה אותו ללמוד בארדה בהולנד, זה בית ספר בינלאומי, ששם גם עבדו בשיטה, שבכל מקצוע את משיגה, מה שאת משיגה, זה לא כיתה, זה היה מאוד טוב לו. ואני הייתי מתכתבת איתו כל הזמן, ופעם אחת נסעתי לבקר, ואני זוכרת שקראנו ביחד את הגאטקס שהכנו לו, שהוא נסע לקור. הוא לא השתמש בזה, בגאטקס. הוא היה טיפוס.
כן. אז למה קראתם את זה?
כי זה לא, אולי לא היה צריך, ושנינו משכנו את זה לשני הצדדים, ועד שקראנו את זה. והוא חזר משם, אחר, קצת אינטרנציונלי, הוא גם ידע אנגלית הרבה יותר טוב, ונשארו לו חברים מאוד טובים משם.
חיך גם אחראי לשיר הזה, נכון? כן. שעכשיו כולם שרים.
כן, הוא אחראי לשיר.
השיר, הוא היה מגויס בשיר.
גיור היה מגויס. אני זוכר גם שאני עזרתי לו לארוז את ה... ביום כיפור עצמו, בשתיים בצהריים, שהוא זה. הוא היה בהנדסה ימית קרבית. הם לא קרבים בעצם, הם תומכים, כאילו הסביר לי, אבל איזה תומכים? הם עברו את התעלה, הם בנו גשר אחר במקום הגשר ה... זה עכשיו אני יודע.
אז אחרי שאתם קוראים ביחד את הגאטקס מהולנד, הוא מבקש ממך לשלוח לו תחתונים וגופיות?
לא, הוא כתב לי, אין לך מה לדאוג.
אין לך מה לדאוג, אני נזהר, ולובש גם סוודר. אין לך מה לדאוג, זה מיותר, הכל בסדר. אין לך מה לדאוג, כנהדר, מרגיזים כהוגן. באמת שלא חסר דבר. אין לך מה לדאוג פה קייטנה ועושים שמח, ואתמול היה אפילו פנאי להתקלח. אין לך מה לדאוג, אני ישן וחולם עלייך, כשאחזור העיר אני אתחתן. שלחי לי תחתונים וגופיות, כאן כולם כבר כמו חיות.
אני לא יודעת שזה מה שיקרה, שככה אני כל החיים אצטרך לספר על התחתונים והגופיות האלה. אני לא, באמת שלא ידעתי. והסיפור הוא ככה. הייתי אחרי באמת חול בקפה מבחינת כתיבה, שכתבתי את כל הנושאים אני מצאתי, זה כל הנושאים היו על הנגב, או על מצדה, או על סיירת הבדואים, סיירת גמלים, ומה שקרה זה שהם לא הצליחו, הם לא הופיעו יותר בכלל אף פעם, כי המלחמה פרצה, והם התפזרו לחוליות בידור. עכשיו אני עם קובי אושרת כבר כתבתי גם שם, וכתבתי בראש כרוב, המון איתו, המון שירים. אז זאת אומרת שהיינו בקשר, ואז קובי אושרת דופק לי על הדלת, נכנס מאובק, אני זוכרת אותו מאובק, והוא אומר לי, את לא מבינה מה שקורה שם? מוכרחים להרים להם את המורל? את לא מבינה, ואני אומרת לו, קובי, אני שכבתי על כזה פוף, היה לי פוף כזה, וכל פעם שלא הייתי בטלוויזיה הלימודית, שכבתי ולא זזתי. למה לא זזתי? כי אמרתי, אם אני לא זזה, אף פצצה לא תיפול על גיורה. נכון?
מאוד הגיוני.
הגיוני,
מאוד.
נכון?
כן.
וזה עבד גם, זה הוכיח שזה גם נכון. יש לי הוכחה זה. זה הגיוני, יש לזה היגיון.
כן.
של פסיכופטים. לא.
אבל במרחק שנים, כשאני מדמיינת אותך,
כן.
בתור בחורה צעירה שאח שלה גויס, כן. ויש מלחמה, זה נורא מחמיר לב, הניסיון הזה, כי מה אנחנו כבר יכולים לעשות כדי לשמור עליהם?
יפה,
כן.
לא?
כן.
בקיצור, אז למוד הזה הוא נכנס אליי. מי זה הוא? קובי אושרת, המאובק, עם קסטה ביד. אז אני ממשיכה, ואת כבר רואה שיש לי אופי מרצה, ואני אומרת לו, קובי, כמו אמא שלי מדברת, כמו אופרה, קובי, חורבן בית שלישי, אני לא יכולה לחתור עכשיו שירים שמחים, באיזה שעה אתה צריך את זה? אז הוא עושה, אומר לי, בשש וחצי שזה יהיה בארון חשמל, המילים, הטקסט.
למה בארון חשמל?
בחוץ, שהוא לא יצטרך להעיר אותי. שש וחצי בבוקר, מי קם, אני כמה, אומרים עליי, רוני בראון אומר עליי, הוא זוכר, אני מעריץ אותך על דבר אחד, עכשיו הוא אמר את אליאורם, שאת כל החיים קמה יקיצה טבעית, וזה נכון.
מתי היקיצה הטבעית שלך באמת?
אתמול היא הייתה בתשע וחצי כי העירו אותי.
שזה לא טבעי.
לא. אבל היום היא הייתה בשמונה.
אז התיישבת לכתוב?
הקשבתי קודם, אני שומעת מוזיקה, אני מקשיבה, מקשיבה, פענחת, נכנסת לתוך הזה, אני רואה, מה זה שמח? ואז יש לי, אני ישבתי עם הגלויה של גיורא, זה מ-17 באוקטובר.
נכון, חיילים היו שולחים אז גלויות.
הכריחו אותם, אני לא ידעתי. אמרו להם, תכתבו שההורים לא ידאגו. עכשיו אמרו להם, קחו טלפון וצלצלו. אבל אז אמרו להם, תכתבו. הוא כתב לי, אין לך מה לדאוג. שם הוא ביקש כל מיני דברים. אני לא זוכרת עכשיו בדיוק מה, אבל אני התחלתי מאין לך מה לדאוג. ואחר כך כל מיני דברים שאני כבר ידעתי ממה שקורה בשטח, בהרגשה, שמה כבר יכולים להיות פגז וזה, אני יודעת מה שכתבתי. וכתבתי מורל ממש גבוה. שהוא אומר, אין לך מה לדאוג, מורל ממש גבוה. וגם כשאחזור העיר אני אתחתן. אתחתן כשאחזור העיר. שזה גם היה נכון.
הוא חזר ממלחמה והתחתן.
כן. זה גם ידוע שאנשים חוזרים אחרי מלחמה, הם מתחתנים. בקיצור, וככה נולד השומר הצעיר. וככה נולד השיר הזה. הוא הלך, נכנסו להקליט את זה, זה התחיל להיות שם. עכשיו, איך גיאור נודע לו? זה אני יודע. מישהו בא ואמר לו, תשמע, אחות שלך כתבה השיר עליך, וזה, טטטטה. זה התגלגל, ועוזי פוקס מספר עכשיו למה, כל עשור מראיינים אותי על זה.
כן.
אני לא יודעת מה יעשו כשאני כבר לא אהיה, את מי ראינו על זה, אותך. כל הזמן מראיינים אותי, ולאט לאט אני מביאה את גיאורה, שהתראיין גם, ואז אני שואלת אותו כל מיני שאלות, כמו ששאלתי אותו פתאום, זה אמרו לך לכתוב? אז הוא אומר, כן, אמרו לנו לדאוג, אז הוא כתב לדודה שלי, שלא היו לילדים והייתה כמו... אמא שנייה, ולאמא שלי ולי, ולאירית, שהוא אחר כך התחתן איתה.
ולכולם הוא כתב, אין לך מה לדאוג.
אני לא יודעת מה הוא כתב לכולם ב-17, יש עוד אחד שמסתובב, זה מה-18 לנובמבר כבר, וזה מכתב שהוא כתב לדודה יהודית, והוא ביקש שם דברים אחרים, והוא אמר שהוא פצוע גם, אני לא הבנתי, הוא לא היה פצוע. לא הבנתי כל כך מה היה שם. אבל יש כזה אחד.
מאחר שעכשיו... בעקיפין נזפת בי שזאת הייתה שאלה צפויה.
מה?
השאלה על השיר הזה.
כן.
אז בואי מיד נדבר על איזה שיר אחר. אני מנסה לעשות עוד פעם קפיצה קלה אחורה. כן. כל הזמן דרך אגב, תשומת ליבי שלל הפרסים שעומדים על השולחנות שלך, כל ה...
שאני לא יודעת מה לעשות איתם.
תורישי אותם לנכדים, מה זאת אומרת?
אוקיי. אספר לך משהו על הנכד שלי עכשיו.
כן.
יום אחד נכד הקטן בין השלוש, כמעט בין השנתיים וחצי, הלך מסביב לטרמפולינה בחוץ, ולא הרשה לאלה שבפנים לקפוץ, כי הוא עושה עכשיו קאקי. אז דורי שהיה בפנים, לא, מישהו אמר, לא, מיכאל, אחר, אמר, מה זה סתם ילד אומר לנו מה לעשות? אז דורי אמר, הוא לא סתם ילד, הוא הנכד של תלמה על יגון. הוא לא סתם ילד. זה יפה, נכון?
הם מודעים לזה שסף...
זה הוא אמר, דור.
אחראית לכל מיני... אבל הם יודעים...
חלק מהם היו... הייתה הופעה עכשיו, אז לקחו אותם. היה לי ערב. הם יודעים קצת.
בקיצור, אני תוהה אם לפני שנמשיך, לא נקפץ רגע שוב אחורה, כי אני בכוונה שאלתי אותך על איך השתנה הבית אחרי שאביך נפטר, כי אני מתארת לעצמי שזה היה לא פשוט להסתגל לזה.
מאוד לא.
ושחיים...
הכל השתנה, כשאבא שלי נפטר, הכל השתנה בבית. גם, אני אגיד, היה עוד דבר שקרה, זה שהיה איזשהו קרע בתוך המשפחה, ואז אני איבדתי גם את בני הדודים שלי, זה היה מאוד קשה, הרגשה הזאת. וחצי אחות שלי, שגם איבדתי אותה בזה, ואחר כך כבר רכשתי אותה מחדש, אחרי 20 שנה.
מה, זה בת של אבא שלך?
בת של אבא שגדלה איתנו. כן. ומאוד אהבתי אותה, והיא אהבה אותי מאוד. אבל אני לא אכנס לפרטים, כי זה לא כך חשוב לאנשים לדעת, וזה גם נוגע בכבודם של אנשים אחרים.
לא, זה בוודאי, רק מבחינה רגשית. את היית מאוד קשורה לאבא שלך?
הייתי מאוד קשורה. הייתי קשורה, אבל זה היה בתקופה, הם לא היו כל כך בסדר ההורים. ואני הייתי בצד של האמא שלי. את יודעת איך, בתקופה הזאת, אז זה גיל כזה, אז כאילו, אני הרגשתי תמיד שאני לא מספיק בסדר עם אבא שלי.
כן.
הייתי בשוק מאוד מאוד גדול מזה שהוא זה, שנפטר, וגם חלמתי, זה אני יכולה להגיד לך, אני לא מספרת. א', אני יודעת שאני דפקתי על הקירות בלילה, איזה חצי שנה, וגם חלמתי שהוא נופל לבורות ואני לא מצליחה להרים אותו. זה היה לי. ואז כתבתי את השיר, שאני בנאיביות שלי, ובגלל שאני גם הייתי ילדותית מאוד באמת, כתבתי את שיר הילדים הזה, וכתבתי אחר כך עוד המון שיר הילדים. אז
איך יצאת מהתקופה הזאת של כל החלומות?
זה נגמר. זה נגמר כי, תראי, אנחנו היינו בכל מיני מאבקים, ואני הייתי בתוך המאבק הזה.
היה מי שסייע לך? מי שתמך בך?
לא ידעו על זה. אני לא חושבת שידעו. מי תמך בי? לא, גם כאילו בני הדודים שלי גם קצת בגדו בי, הביאו לי. לא חושב, זה המון דברים שכאילו כל המשפחה הלכה לי.
כן.
זה היה יותר מאבא. אבל אנחנו היינו עוד יותר מלוכדים, הגרעין הקטן.
השלושה שנשארו.
השלושה, ודודה שלי, דודה יהודית, וזאב, דודה זאב, ומאמא. המאמא הייתה רצינית, המאמא הזאת.
הספר,
היא הייתה קבלנית.
כן?
היא הייתה אדירה.
אז את כאילו בשושלת של נשים מאוד חזקות.
היא שושלת, אני בשושלת של נשים חזקות, כן. היא הייתה הכי חזקה, מאמא.
ומה זה התבטא?
הייתה לה חוכמת חיים נורא גדולה. אני אספר סיפור שהוא לא קשור, וגם את לא תספרי אותו, אבל תראי איזה אישה. היה לנו חבר, שהוא עשה לנו עיצוב פנים, שקראו לו שוקי, והוא נפטר אחר כך מאיידס, הוא היה הומוסקסואל, והיא נורא אהבה אותו, את שוקלה. אז הוא סיפר לי, הוא היה משתין מצחוק ממנה, הוא אומר לי, את לא מבינה, תקשיב, היא אמרה לו, אתה מתחתנת, אני מביאה לך בחורה טובה, מה אכפת מה אתה עושה עם טוסיק שלך? הוא היה הרוס ממנה, הייתה מתקדמת במובן ה...
למה לא לספר את זה? זה נורא חמוד.
את יכולה לספר את זה. סבתא, כאילו מהגולה, כאילו משמרנים, זה היה המוח שלה. תקלס לחיים.
ואפרופו טוסיק, אנחנו נעשה דיטור, ותספרי לי את הסיפור שסיפרת לי קודם.
אוקיי.
חוף הים ביפו.
אוקיי, לבחינות בגרות, אנחנו בכלל, אני הייתי בבית ספר, בבית חינוך, לא בבית חינוך, ובתיכון הייתי בתיכון חדש, שזה המשך. בתיכון חדש, הייתה השקפת עולם, שלבחינות בגרות, לא צריכים להכין אותנו, זה אנחנו יכולים לעבוד לבד. אנחנו צריכים ללמוד שם, וזה מספיק. אז אנחנו היינו צריכים להתכונן לבחינות בגרות, הרבה יותר קשה מה שאחרים. גם כל שיטת היה מקום מעולה, בתיכון חדש. גם שם היה לי המנהל שלימד אותי משהו לחיים. כל אחד לימד אותי משהו, ואני מושכת אותם. המנהל, הייתה טוני הלה, שהיא הייתה המנהלת, והיה המנהל, אם אני לא זוכרת את שמו, אני מתאבדת. אני יכולה להיזכר, חכי. ברמן. ברמן המנהל, שהיה לו 6 דוקטורטים, ושבכל שיעור אצלנו בכיתה, הוא היה מסתכל רק עליי, על כן הייתי חייבת להקשיב, כי אם רגע אחד הייתי עושה משהו, אז הוא היה מתערער. ואז הוא קרא לי בסוף הלימודים, ואמר לי, אני מבקש ממך שכל יום תלמדי משהו חדש. לקחתי את זה.
זה דבר נהדר לקחת.
נהדר. אז היה אחד ספי, ואנחנו החלטנו ללמוד לבחינה בהיסטוריה ביחד. ספי גר בגבול בין בת ים ויפו. בית ממש כמעט על החוף. זאת אומרת, אחריו לא היה כלום. רק שעוד קצת ירידה ויש חוף. באתי בבוקר לשם, בטח נסעתי באיזה 3 אוטובוסים, ירדנו לחוף, מצאנו מסתור, בערך כזה חצי מין, לא מערה קטנה, מין סלע שהוא קצת מצל, וככה קראנו ולמדנו, אבל הטוסיקים שלנו היו בחוץ. אבל לא הרגשנו שהזמן עובר, כי...
חשופים לעין השמש.
ולא הרגשנו שהזמן עובר.
לדעתי זה שורה מתוך...
שלי?
רביבים.
רביבים. רביבים זה שיר, נכון. טוב, תכף נדבר על רביבים.
לא יודעת למה זה קפץ לי. רביבים,
את בקיאה מאוד. ואנחנו עולים לכל צהריים. נכנסים אליו הביתה עם הספר, אמא שלו רואה את הטוסיקים שלנו ואומרת, אוי וייסמיר, וואו, מה זה? לוקחת לבן ומורחת לשנינו על הטוסיקים. אחרי איזה שבוע הייתה הבחינה, מה אני אגיד לך? כל הזמן אני קילפתי את מה שירד מזה. אז אני לא אשכח את זה בחיים.
אז סיפרת לי איך השתנה הבית וכל זה, ובזמן שמאבא שלך נאלצת להיפרד בגיל מאוד צעיר, אמא שלך הייתה חיים ארוכים ועשירים.
נכון, אמא שלי העריכה מאוד.
היא עברה את גיל 90, נכון?
כן, היא רצתה 100, היא כל כך אהבה לחיות. שכבר היה לה קשה מאוד, היא אמרה, אני לא רואה טוב, אני לא שומעת טוב, הרגליים לא זה, אבל אני יכולה לראות שקיעה. והיא עוד נסעה לראות את המנהרות שפתחו בחיפה.
מנהרות הכרמל?
מנהרות הכרמל. היא הייתה צריכה לדעת הכל, כל מה שקורה. גם סבתא שלי הייתה כזאת קצת. הכל היא ידעה כבר.
כי יש לי רושם שמשהו מהתאוות חיים הזאת מאוד דבק בך.
דבק בי לגמרי. אני מקווה מאוד שאני אהיה בריאה.
את גם שואפת למאה?
אני שואפת יותר.
יותר?
כי אני רואה עכשיו שיש אנשים שנשארים בצלילות עוד הלאה. יש לי משהו שאימא של חבר שלי אמרה, וזה ביידיש, זה משפט נהדר. אוקיי. מיט די מודרנישה מדיצינה, הבן מרנח אמך יעם, אסך יורן, צוליידן. זה...
אני מבינה את ההתחלה, עם הרפואה המודרנית.
כן, תסתכלי הלאה.
יש לנו עוד הרבה שנים לסבול.
כן. זה נהדר.
אבל את מאוד אקטיבית, נכון? את כותבת עוד? את מלחינה? את עושה דברים כאלה?
אני כל הזמן, יוצא שאני אקטיבית כל הזמן. למשל, אני עושה איתך את
הרעיון הזה.
איך קוראים לזה?
פודקאסט.
פודקאסט. שהגיע הזמן שאני אתחיל להקשיב לפודקאסטים.
נכון. תספרי לי קצת עליה בשנותיה המאוחרות.
א', היה לה כישרון מאוד, כל מי שהיא ראיינה אותו למשל, היא גם הייתה מעורבת בחיים שלו אחר כך, זה לא היה נגמר בראיון.
כן.
לא כל, אבל המון, אם היה צריך לסדר משהו שלהם, אז היא כבר גם סדרה, וגם זה עבר לי, אליה גם. היא הייתה מקושרת, וניצלה את הקשרים לטפל בעניינים מדיניים גם.
ידעתי עליה למשל שהיא נסעה לירדן, שעשתה כל מיני דברים כאלה כשזה ממש לא היה מקורה.
נכון, היא נסעה לחברון, לירדן, לחברון, היא נסעה לבקעה, היה לה שמה, היא כתבה המון כתבות על הבקעה. מפעם לפעם ניגשים אליי אנשים בכל מיני מקום, היא הייתה חיילת בבקעה, היא זוכרת את אמא שלי, זה זוכר ככה, כל אחד מספר לי עוד משהו עליה. השיא היה בשבעה שלה, הגיע אחד על אופניים, הוא אמר, אני הייתי מאוהב באמא שלך, שהיא הייתה בת 12. הוא היה מאוד מבוגר, והוא סיפר שהיא הייתה באיזה תנועת נוער, והוא היה הולך אחריה, שעודת, הם הלכו ברגל לחולון, מתל אביב, אני יודעת, משהו כזה.
אז במשך כל השנים האלה, אמא שלך הייתה מבחינתך משענת?
עד שהייתי צריכה להיות משענת לה, וזה בשנים האחרונות רק. היא בן אדם של משענת, היא תמיד טיפלה באנשים. תמיד. יש לה עד עכשיו פייסבוק, כי אני ממשיכה אותו. אני ממשיכה את הפייסבוק שלה.
למה את ממשיכה את הפייסבוק שלה?
אז היא חיה קצת, לא? זה...
אחד השירים הכי יפים והכי עצובים שאת כתבת, זה גשם בעיתו.
נכון.
שגם הוא נכתב בסביבות מלחמת יום כיפור?
כן, בתוך טיפה אחרי, אבל בתוך המלחמה עוד. לקחו אותי לסיור, הייתי צריכה לכתוב וכתבתי שיר למפיקוד צפון, כאן מדברים שפה אחרת. אני הרגשתי שכמו שעכשיו אנחנו אומרים, 6 באוקטובר ו-7 באוקטובר, זה שני עולמות. אותו דבר אני הרגשתי, שהם היו כבר בעולם אחר, ממה שאנחנו היינו בעורף.
כן.
זאת אומרת, ואז כתבתי, כאן מדברים שפה אחרת, ויוריק בן דוד הלחין אותו, זה היה שיר שחלף, לא קרה איתו כלום, ובהשראת זה, כתבתי את השיר גשם בעיתו, ואני הרגשתי כל הזמן שיורד גשם, זה לא טוב, כי אלה שבשוחות, זה היום ונורא, הבוץ הזה, זה היום ונורא. ואז כתבתי את השיר הזה, עם קובי, אושרת, עוד פעם, ורותי נבון המקסימה שרה את זה. קובי אמר לי עכשיו שהיא שרה את זה בטייק ראשון. והוא שיר, שבו אני אומרת, תן לנו זמן לאהבה. תן מחומך ותן מאורך, תן לשדות רק גשם ברכה, תן מפתחה ביד רחבה ותן לנו זמן לאהבה. אני לא יכולה לראות כל הזמן עכשיו, אני מדליקה נרות. כי כל הזמן נהרגים חיילים וקודם, וכל הזמן עשיתי לחטופים. זה נורא והיום הכל.
כן.
אז זה קשה. אז אותו דבר, שמה, זה מה שיצא לי להגיד.
אז באוסף השירים שהכנת פה, כן. עוד הרעיון שלנו, אמרת לי שכתבת הרבה מאוד שירי הנצחה בעצם.
יצא.
וזה יצא בעיקר לבחורים, מכיוון שזה הכל היה בתגובה רגשית.
לאבא שלי כנראה, או לגיאורה, לאבא שלי. תראי, ארץ צבי כתבתי לבקשת CBS, כי יורם גאון היה יוני נתניהו בסרט. ודובי זלצר כתב לחן נעימת הסרט, והם חשבו שצריך להיות גם שיר. ואני לא
סרט כך... אנטבה.
אנטבה. מבצע יונתן. שגם עכשיו הוא רלוונטי, השיר. כי יש שם בשיר, אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הקרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה, שאת בניו לא יפקיר לזר. ולפני זה, גם יש משהו בשורה שמאוד אי אפשר להסביר אותו. בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם, כי זה היה בקצה העולם. כבני רשף חשו, הרחיקו אוף, להשיב את כבוד האדם. למה כתבתי כבוד האדם? אני לא יודעת.
קורה לך מה שקורה להרבה כותבים, שזה היצירה המקדימה את התודעה.
נכון, אני ככה מרגישה. מה זה להשיב את כבוד האדם מכל הדבר הזה? זה הסיכום שלי? לא רציתי לכתוב. למה לא רציתי לכתוב? אני לא אהבתי שכותבים תמיד על מלחמה, כאילו רוכבים על הניצחון של מישהו אחר, או על ההישג של מישהו אחר, או על הגבורה. אז כאילו אני לא רציתי, אחר כך זה יצא שהשיר שלי, אני מקבלת עליו, את מבינה את זה?
כן.
זה אידיוטי.
בטח לא דמיינת אבל שהשירים האלה יהיו רלוונטיים 50 שנה אחר.
לא, לא דמיינתי. לא, אני גם לא רציתי לכתוב אותו. באמת, הכריחו אותי. עכשיו ישבתי, וכמו שאת יודעת, אני קצת מרצה, ואז אמרתי, אוקיי, אני אכתוב. הוצאנו את זה פעם ראשונה, יש תקליט כזה, מישהו שלח לי, עם שם פסיידונים.
מה היה השם שבחר?
סתם נדמה לי יהושע ישראלי או משהו כזה.
אוקיי.
לא יודעת מה. לא זוכרת. ככה כתבתי ואז החלפתי את זה, כי הבנתי שגם בדיעבד אני כבר מבינה שזה התפקיד של מי שיודע לכתוב, זה לא איזה מין, זה איזה מחשבה בוסרית כזו, אבל באמת לא אהבתי כאילו לכתוב ל... אז לכן בסוף כתבתי את זה וכתבתי אחרי זה בית שלישי גם.
כן.
שהוא מנציח את רועי קליין, השיר במהלך השנים נודע לי, הפך להיות שיר של בני עקיבא. זה נודע לי דווקא מאחד שהיה, מעורך דין שהיה חטוף באנטבה. הוא הביא לי וידאו שהם רוקדים ריקוד לארץ צבי. אז מזה נודע לי, כי זה זרם שאני לא הכרתי בדיוק. ואז הייתה מלחמת לבנון השנייה, אני נסעתי בכביש גאה, שמעתי ברדיו, בחורה מדברת בגלי צהל, היה חם נורא, אני זוכרת. ושאלו אותה איזה שיר אח של האב. מסתבר עכשיו, גם אני יודעת עכשיו, שהיא הייתה אחות של רועי קליין, ושהוא האב הכי היה בכיס שלו ובטלפון שלו, השיר ארץ צבי. נורא בכיתי כל הדרך. כי אני הקשבתי למילים, ואני הבנתי שכאילו אם הוא חינך לאור השיר הזה את חניכה וכל זה, אז כאילו אני אחראית קצת על זה שהוא קפץ על רימון והציל את כל החניכים שלו, והיה גיבור אמיתי, ומת ככה, והשאיר שני ילדים ואלמנה. קפיצ'ה? הבנת?
הבנתי. זה מסע מאוד כבד לקחת על עצמך, כן?
כן, לקחתי אחריות על זה קצת. וזה גרם לי לבכי גדול. ואז חבר של גיאור אחי, אמר לי, אני מכיר את המשפחה, את רוצה לבוא לכבד אותם בשבעה? ובאתי. מה עשיתי? כתבתי את הטקסט של השיר בכתב יד, והבאתי להם. כי זה מה שיכולתי לתת. ואני הרגשתי, אף אחד לא אמר לי את זה, שהם רצו יותר, שכאילו הכזבתי אותם. זה לא נאמר. זהו. חלפו השנים. 8 שנים חלפו. ישבתי כל הלילה, וכתבתי את הבית האחרון על רואי, בינתיים הקשבתי לכל, ראיתי סרטונים, עשיתי, הייתה לי אז עוזרת אישית כזאת, שעבדה איתי תהילה מבני עקיבא. אני רציתי לקבל אישור מהמשפחה, תיבצה את הכתורת, והיא שלשלה את המכתב עם השיר, וזהו. והם כתבו, את המשוררת נפלאה, איך את איך הצלחת לדייק את האופי שלו, וככה וככה, ותודה רבה. צלצל אליי נתנאל אלישיב, שהוא אמר, אני החבר הכי טוב של רועי קליי. המשפחה רוצה, מבקשת שיורם גאון יקליט את הבית. ותדעי לך, שמי שנוגע ברועי קליי, רוח גבית של אלוהים מאחוריו. אז אני אומרת לתהילה, בואי נבדוק את הלוח, את הרוח הגבית, נתקשר ליורם, נראה מה יקרה. לפעמים הוא עונה לי, לפעמים אף פעם, זה גם מסובך קצת בזה. תוך שנייה הוא עונה לי. רוח גבית. והקלטנו את זה, היינו בריחוף, באמת. הרגשה כזאת היא נורא
כן, רוטטת. כן, של הנצחה זה משהו שהוא...
את לא יודעת מה זה עושה, נפגשנו אחר כך עם, 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 עם אלמנה, עם שני ילדים. עוד יש סיפורים ארוכים, אני לא אספר לך יותר, כי את לא תצאי ממני.
כן.
אני אשיר לה. כשהפציע שחר באופל, הוא חילץ פצוע מאש. כשהושלח רימון בגופו סוחך, להציל חיים הוא ביקש. אז ארץ צבי את דימותיה אל מול קידוש השם כבשה, וכשקרא שמע ישראל הרוח חרש את שמו נשא. רואי השם ישמור עליך, על תום דרכיך, על עוזך, על ארץ צבי, שנשמתך שזורה לנצח בבגד יומה. ואני יכולה להגיד לך, כששרתי את זה שם, בכיתי.
אני מבינה את הכאב העמוק על הבחור, אבל זה עשה לך משהו... בהקשר הדתי גם, זה, המילים הן מאוד מחוברות ל...
אני נכנסתי אליו, אני הייתי שם, הייתי איתו.
אבל זה לא משהו שנוכח ככה בחיים שלך, נכון?
לא, אבל יש לי את זה בטקסטים קצת לפעמים. באיזשהו שלב, אני יודעת, כבר הבנתי, יש איזה הסבר, למה כל האשכנזים האלה, אנחנו, האשכנזים האלה זה גם אני,
כן.
למה כל האשכנזים האלה מרדו, בכל העניין הזה, הרי אם כולם באו באיזשהו מקום, אם זה לא דור ראשון, אז דור שני, זה לא... אבל כולם היו בא מכל מיני רבנים וכל מיני... והם מרדו בכל דבר שקשור לזה, כדי לבנות את הישראלי החדש. אבל עכשיו שהוא כבר ישנו, אז מותר להרשות לגעת בחזרה בשורשים. וככה, אבא שלי היה בליגה להגנה את השפה העברית, כי זה מה שהיה נחוץ. אבל שאימא שלי באה לשמור על היידיש, וכל האומנים שלי והסרטים שהייתה מעורבת, זה היה מאוד חשוב, כי גם לנו יש לנו שורשים, אני חושבת. ואבי באמת, הוא לימד אותי המון דברים, הוא ידע, והוא היה לו סבלנות, והוא היה כל כך ציוני, שאם באתי פעם אחת, ואמרתי שאני צריכה לייצג בכיתה, שאין לנו זכות קיום בארץ.
בוויכוח כזה?
בוויכוח. ובאתי אליו שיעזור לי, הוא נשמעת לך, הוא הפסיק לעבוד ליומיים, וחפר לי במוח למה יש לנו זכות קיום רק בארץ, ובאתי למורה ואמרתי, אני נורא מצטערת, אני לא יכולה להיות בצד הזה, כי אני רק מאמינה בזה שיש לנו זכות קיום בארץ. אז זה אבא שלי. אני אקרא את ההתחלה דווקא. תראי, מה שנכון זה שהייתה לו מכונית, ושאווירון, וששעון, ושהוא ידע צרפתית, כל זה. אז אני אקרא את זה.
את תקראי, את לא תשירי?
אני יכולה לשיר את זה. אני אשיר לך את השיר, תראי, לאבא שלי יש סולם, הבית הראשון את מכירה.
לגמרי.
כן, שאני מאוד אוהבת אותו, כי אבא שלי כה רעב, אוכל ארוחה פעמיים, זה הכל המצאות שלי, אבל שהוא הטוב מכולם, ואבא שלי הוא הכי בעולם, זה ברור. ועכשיו, ורק בגללי הוא האבא שלי, כי הבטיחו לי שהוא רק שלי. אני חושבת שאין ילד שלא מרגיש ככה. לאבא לי, אז אני אשיר לך. לאבא לי יש מכונית. כמו, אוי, זה נמוך. לאבא לי יש מכונית, כמו אווירון בשמיים. לאבא שלי יש שעון, אינו מתקלקל גם במים. ואבא שלי, הוא יודע המון, אנגלית, צרפתית, ואפילו חשבון, ורק בגללי, הוא האבא שלי, כי הבטיחו לי, שהוא רק שלי.
נהדר, טוב שעצרת לפני הבית העצוב.
זה נכון.
כן.
וזה הכל נכון. חוץ מזה, הוא ידע גם ערבית. על מוריה. אני, לקחו אותי לכל מיני מקומות, אני מספר לך סיפור על נרגילה, את משתינה, אבל את לא כותבת אותו.
למה? לא, תספרי לי גרסה שאני יכולה להשמיע.
אבא שלי היה לוקח אותנו לכל הכפרים הערבים, שהוא היה לג'לג'וליה.
במסגרת עבודתו כמודד?
במסגרת עבודתו כמודד, היו לו המון המון חברים ערבים. לא רק במסגרת עבודתו, היו לנו חברים גם בנצרת, משפחת קרדוש, מנסור, היה להם בית חרוש לגלידה, והם היו ערבים נוצרים. אמא שלי אז נסעה לירדן, אחת האחלות התחתנה עם הרופא של מלך ירדן אז. את הבגדים שלה, תפרה התופרת שלנו הלה, חברה של אמא שלי שעברה את כל מחנות הריכוז. אני יכולה להגיד לך גם שאני רואה תמונות מסדר אצלנו, עם כל מיני תרבושים וכמרים וערבים והכל בסדר.
איזה סיפור על נרגילה?
במסגרת זה שנסענו לטייל עם אבא שלי בכל מיני חפלות כאלה אצל הערבים, אז נורא התרשמתי מהנרגילה. כל דבר שהיה קורה לי, הייתי ממציאה משחק לי ולאח שלי. עכשיו, לא היה לנו נרגילה בבית, לא הייתה לנו. היה לנו בקבוק של חוקן, את מכירה את זה?
לא.
אז אצל אמא שלי היה בקבוק של חוקן, זה כזה צינור, לא כמו שעכשיו את לוקחת איזה משהו קטן כזה ונותנים לך לעשות חוקן לפני, נניח, קולונוסקופיה, שאני מקווה שעשית כבר. כנראה שלא, אז תלכי לעשות. בקיצור, לקחתי את השקית חוקן, בשביל המשחק הזה היה נורא חשוב לי.
מילאת אותם מים.
מילאתי מים, אנחנו היינו צריכים לעשות בועות, כי זה מה שעושים בנרגילה. בועות, זה, לא הבנתי ששמים שם כל מיני דברים. רק ראיתי שעושים בועות. ועשיתי את זה, ואחר כך, כל דבר שאני עשיתי, אז אני הייתי, גיאור היה צריך לעשות גם. אבל גיאור היה ילד מאוד חכם, וכל פעם שהיה משהו חסר היגיון לחלוטין, הוא התנגד לעשות, אז הוא התנגד. אז התעצבנתי.
ו?
ואני עשיתי נרגילה, עם החוקן.
למה זה סודי?
זה לא סודי.
כן.
עוד סיפור מהמשחקים שלנו, כשהוא גם נחמד היה, המצאתי משחק סוס ורוחבו. אני הולכת, אני אסוס, וגיורא רוכב עליי. זה היה מסודר. ואז גיורא הולך, ואני יותר גדולה הייתי, אז גם הייתי קצת שמנה גם, ורוכבת עליו, אז הוא צעק לי, איי, הרגל הקדמית שלי כואבת. ככה הזדהינו.
עם התפקיד.
עם התפקיד, הרגל הקדמית, זה לא נהדר?
זה נהדר. אני חושבת שכל הראיית עולם הילדית הזאת נורא נשארה, ואת לא איבדת אותה לרגע.
אני לא איבדתי אותה. יש לי משחקים מכל מיני דברים של אף אחד לא עושה משחקים מהם.
היום?
כן, תמיד. עם הילדים אני משגעת אותם, והם נורא, נורא טובים בדברים האלה. אני אוהבת את זה, אבל אני גם משחקת.
טוב, אני רציתי לבקש בסיום שתקראי מזה, אבל אני חושבת שזה הרבה יותר נחמד שאנחנו נסיים ככה, לא?
אפשר ככה, אבל אני אגיד לך מה עוד יש. האיש מקו השוקולד, מילים ולחם. זה הבעל של אמא של יורם, שהיה לו אוטו שוקולד, שהוא חילק, הוא היה קו של שוקולד, והוא היה בעין, הוא היה כמו סבא לילדים.
קו של שוקולד זה אומר מפיץ?
מפיץ, כן. קו של שוקולד. האיש מקו השוקולד, בטרנזיט הכחול, האיש מקו השוקולד בכל ימות החול. בשש בבוקר הוא יורד 72 מדרגות, ואת פניו העגולות מלקקות הדאגות. האיש מקו השוקולד.
נהדר. ממש נהדר.
והוא נפטר, ואני כתבתי את זה עליו. עכשיו אני אשאיר לך את הבית האחרון.
טוב.
היו ימים שהוא היה כמעט הבלעדי, מרעננה עד בת ים, נו טוב זה גם עניין של גיל, אך השנים נגסו ממנו קוביות של שוקולד, והצעירים היום בינינו זה לא הצעירים של אז, האיש מקו השוקולד. אבל אחר כך הוא, זה לא נגמר, זה.
מה? יש לזה סוף עצוב?
כן. הוא מת מתקף לב, ואז, אני אשאר לך את זה, את לא צריכה לעשות אותו.
טוב.
איך שאת רוצה.
לא, לא.
שמה הר כאן כל דקה, תקבע אם כן או לא, אך אין בכל גוש דן, אף אמבולס פנוי קטן, אף פעם לא ידעת, איך פורשים בזמן, האיש מקו השוקולד.
אני רוצה לציין שכשאת מדברת, את מקטרת על הצרידות בזה, וכשאת שרה זה עובר. זה מה שקוראים, הנפש מתגברת.
כן, הנפש מתגברת. ראית? שמת לב?
כן.
פתאום אני שרה.
אבל היכולת שלך להפוך את זה ליצירה היא...
היא דרך להנציח אותם. להשאיר אותם בחיים. זאת הדרך שלי להתחבר לבן אדם שאני אוהבת, ולשמור אותו. אני מרגישה שאני שומרת את האנשים. אני יודעת שזה לא נכון. זה, אני רואה, וזה הכל מאבא שלי. אני אומרת לך, כל הדמויות האלה שהם היו, הרגשתי שנופל עמוד שעוזר לי, שהוא שלי כזה, אני לא יודעת להגיד לך.
עמודים שנאחזת בהם, בגלל ההסתלקות של אבא שלך, זה מה שאת אומרת? שהכאב בעצם, כשאנשים האלה הולכים, מעורר מחדש את הכאב על אבא שלך?
כן, אני חושבת, כן. זהו, סגרנו.
תלמה, המון תודה. זה היה עונג בלתי רגיל, ואני יודעת שאנחנו יכולות לשוחח עוד 4 שעות על זה.
כן. אוי, את יודעת מה? אני נורא שמחה שבכיתי. את יודעת למה? כי מאז המלחמה הזאת לא בכיתי אפילו פעם אחת. תודה רבה, ואני מאוד שמחה שאני הכרתי אותך. ותודה רבה.
אז אני קצת מצטערת שגרמתי לך לבכות.
לא, אני שמחה.
תודה רבה, תלמה.
תודה רבה שגרמת לי לבכות.